אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, נגיף קורונה, 9 מתוך 39 צליינים מקוריאה ששהו בישראל לפני כשבוע נמצאו כנושאים את הנגיף. משרד הבריאות מנסה לאתר כל מי שהיה במגע עם חברי הקבוצה. בינתיים משרד החינוך הורה להשאיר הבוקר בבית כ-200 תלמידים ואנשי חינוך מאפולה, מבאר שבע ומקריית חיים, לאחר שהתגלה שהם שהו לצד אותם צליינים, וגם כמה עובדי רשות הטבע והגנים שהיו איתם במגע, ועובדי בית מלון מים המלח נמצאים בבידוד. ומסין מוסרים שתקופת הדגירה של הנגיף יכולה להגיע ל-27 ימים, והיא לא שבועיים. מיד נרחיב. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל לענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור יואב ברוזה, מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון, מנהל פרויקטים בקבוצת המחקר להתקנים מבוססי ננו חומרים של פרופסור חוסם חייק, וחבר בצוות האורחים של העיתון Scientific Reports של Nature, עם כל הפרטים על הכנס הבינלאומי לניטור לביש שהתקיים בטכניון. בין היתר הוצגו שם חיישני הבל פל לטלפון שלנו, ניטור רציף של כאב, מעבדה על האור, סוללות מנייר, אור אלקטרוני ועוד ועוד. המאשר שאלה דברים שהופיעו בכנס,
אכן
לא ממציא. כן. ונעסוק בעוד עניינים, אויב חדש לציפורים, משבר האקלים, מיד נבין מדוע, וגם אחרי מכונת המשקאות רובוט והשוטר רובוט, רובוקופ, האם תסכימו שחירורג רובוט ינתח אתכם? וגם העתק הדבק הסוף, בשבוע שעבר הלך לעולמו בגיל 74, מי שהמציא את הפקודות גזור, העתק והדבק. מיד נגלה מניין הוא שאב את ההשראה להמצאה הזו ואיך הוא שינה את העולם בלי להתכוון. גם היום 23 בפברואר הוא יום הדפסת הספר הראשון בעולם. איזה ספר זה היה? לא תתקשו לנחש. העורכת שלנו היא ענת שרון בלייס. המפיקים הם אבי שמאי ואלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, ואנחנו משודרים בשידור חוזר בשבע בערב בכאן תרבות. נתחיל. אז נמצא איתנו כאן דוקטור יואב ברוזה מהפקולטה להנדסה הכימית בטכניון. כנס בינלאומי לניטור לביש התקיים בטכניון. אתה עם כמה הילייטס מהכנס הזה. מה ההבדל בין טכנולוגיה כמו הטלפון שלי לטכנולוגיה לבישה? זאת אומרת, אם אני מלביש אותו על מין גומי כזה לגוף, אז זה נחשב לטכנולוגיה לבישה?
אוקיי.
תמיד נשמע שהגבול הוא דק.
אז זו שאלה מעניינת. אתה יודע מה הייתה הטכנולוגיה לבישה הראשונה? מה נחשבת לטכנולוגיה לבישה הראשונה?
נראה לי ששעון זה טכנולוגיה לבישה, אבל בוודאי היה משהו קדום יותר.
קודם כל, התשובה של שעון היא נכונה, אבל בעצם מה שנחשב לטכנולוגיה לבישה הראשונה זה משקפיים.
אה, אוקיי.
כן, כבר במאה ה-13 פיתחו את מה שאנחנו מתאים, משקפי ראייה, וזה נחשב לטכנולוגיה הלבישה הראשונה. כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה בעצם, אנחנו מדברים על...
לטובה, מה זה אומר?
מה זה טכנולוגיה? אז טכנולוגיה בעצם מהמילה היוונית, טכנו, אומנות, לוגיה, תורה וטכנולוגיה, תורת האומנות, בעצם פיתוח של מוצרים שיכולים לעזור לנו לשפר דברים בחיי היום-יום, ולכן גם משקפי ראייה נחשבים לטכנולוגיה. נכון שהיום אנחנו מתייחסים לזה בעיקר למוצרים אלקטרוניים ודברים כאלה, אבל...
ולמשקפיים כאביזר אופנה כמובן.
גם.
מי מאיתנו משתמש בהם?
אבל באמת, הדבר הבא בתור, כמו שאתה ציינת, זה השעון. השעון עבר כמה גלגולים. השעון הראשון בעצם זה היה שעון שתלו אותו על הצוואר, וזה גם היה הטכנולוגיה הבאה, זה היה באזור המאה ה-16. אחר כך התפתח שעון כיס ושעון יד וכולי. וגם בסין. אנחנו מדברים בהקשרים לא טובים כל כך על סין, אבל סין גם הייתה טכנולוגיה לבישה של טבעת, חשבונייה. בעצם על טבעת, שסוחרים יכלו לעשות חישובים מתמטיים על הטבעת שלהם, בעזרת מחט קטנה, הם יכלו להזיז את החרוזים הקטנים שהיו להם שם, ואלה נחשבים בעצם הטכנולוגיות הלבישות הראשונות שהתפתחו. נכון שהיום אנחנו מדברים בעיקר על שעונים, וזה מצחיק לראות, אפילו מדהים לראות, שגם לפני כמה מאות שנים שהטכנולוגיות הראשונות היו משקפיים ושעונים, גם היום כשמתייחסים לטכנולוגיות לבישות, החלקים העיקריים או הפיתוחים העיקריים הם באמת גם על שעונים חכמים, כמו האפל וואץ' ודברים כאלה, משקפיים, גוגל אייז וכו'. אז זה בהחלט מה שנופל תחת הקטגוריה הזאת של
זאת אומרת, לאט לאט אנחנו נהפוך למין יצורים שהאנושיות שבנו היא רק חלק קטן. היא תהיה בליבת היצור הזה, אבל אנחנו נהיה עטופים בהרבה מאוד טכנולוגיות, אני משאר.
כן, טוב, זה מזכיר לי קצת את מראה שחורה, אבל אני עוד לא חושב שאנחנו שם. בעצם ייקח עוד אולי שנים טובות, אבל בהחלט עושים קפיצות לכיוון הזה. אם בעבר המכשירים האלה שימשו כעזר לבעיות מסוימות או מגבלות או חוסר, כמו שוב משקפי ראייה, היום זה נכנס לתחומים אחרים כבר, שמעבר רק לעזור לנו בדברים הפשוטים של היום יום, אלא לתת לנו גם פתרונות והצעים חדשים, שלפני זה לא היו לנו.
האם מתישהו נלבש את הטלפון החכם ואז נוכל להתחבר באמת לרשת והכל ייפתח בפנינו?
תראה, כבר בפיתוחים שיש היום אנחנו מתקדמים לכיוון הזה. בכל זאת, גם הטלפונים עצמם באיזושהי רמה, גם אותם שעונים חכמים, ובהחלט פיתוחים שמקרבים אותנו לעניין, שאנחנו כבר לא צריכים לשאת חלק מהדברים. אני אזכיר בהמשך, אבל יש עוד פיתוחים לבישים, כבר מוטמעים בתוך טקסטיל, קעקועים על האור, כל מיני תקנים על השיניים, בתוך הפה וכולי, שמאפשרים לנו חישה כזו או אחרת, עוד לא מחשב, אבל אני מאמין שבעתיד יהיו לנו גם דברים כמו שאתה מתאר.
אוקיי, בוא נדבר באמת על הכנס. מה הוצג שם? למה בכלל, אתה היית מארגני הכנס, למה בכלל אנחנו צריכים כנס שעוסק במשהו כל כך ספציפי, למרות שכנסים בדרך כלל עוסקים בנושא ספציפי?
נכון, אז התשובה הראשונה היא, האמת, כי עשינו פעם ראשונה שנה שעברה את הכנס, יזם אותו פרופסור חוסם חייק, וראינו כי טוב, בעצם אנחנו התחלנו לעבוד בתחום הזה, וראינו שבארץ אין כל כך לא עוסקים כל כך בעניין הזה, גם בעולם יש כנסים, אבל ורצינו להביא את זה אלינו. ככה זה התחיל בעצם שנה שעברה, והחלטנו להמשיך את זה בפעם השנייה השנה. אני חושב שקודם כל, אחד הדברים החשובים בכנס שכזה בארץ, זה לחשוף אותנו לעולם. אנחנו כמדינה, יש לנו אינטרס להישאר תמיד בעניינים. אנחנו רוצים להביא גם את הדברים אלינו, אבל גם להוציא את הדברים שלנו החוצה. אם אנחנו רוצים להישאר מדינה שמובילה בתחום של ההייטק, מדטק וכולי, כנסים זה חלק מהעניין. הכנס הזה הוא כנס, אפשר להגיד, אינטימי. ויש לו יתרון, למה אינטימי? כי אנחנו מדברים על מאות אנשים, מאה ואנשים. זה לא כנסים של אלפי אנשים שמציגים חברות שהנה אוטוטו הטכנולוגיה כבר בחוץ. אוטוטו יש מוצר. הכנס הוא אקדמי יותר, מחקרי, הוא נותן במה לחוקרים להציג עבודות שהם עובדים עליהן. לא עבודות שבהכרח בעוד יום-יומיים ייצאו החוצה, אלא עבודות שמתנהלות במעבדה ו הם כנראה ישמשו הבסיס לטכנולוגיות בעוד כמה שנים קדימה. ולכן כנס כזה, שהוא כנס אינטימי, נותן את האפשרות לקונקשן, נותן את האפשרות לנטוורקינג, נותן את האפשרות לפתור שאלות בצורה ישירה, בלי להיות יותר מדי מוסתים ומסונברים מכל מיני בזים שיש מסביב, שזה אחלה של דבר, כן. אבל גם צריך את האספקט הזה, שהוא אספקט, כמו שאני אומר, יותר מחקרי, יותר אקדמי. ולכן שמנו את זה מטרה, לפתח את זה בארץ, יש בארץ הרבה אנשים. חוץ מזה שאנחנו פרובינציה בישראל, כאילו, תחשוב על האזור שאנחנו נמצאים, אין הרבה כנסים כאלה, וזה המקום שלנו להביא לפה. אם אני הייתי חי היום בלונדון, והייתי רוצה לקפוץ איזה כנס בינלאומי באירופה, הייתי עולה שעתיים וחצי על היורוסטאר, אני בפריז, ואני נמצא בכנס. פה אנחנו לא יכולים לעשות את זה כל כך. אז בהחלט להביא לפה, ולהביא לפה גם מדענים מכל העולם, היו אצלנו אנשים מארצות הברית, מאנגליה, מפינלנד, מיפן, לא מסין, לצערי.
לא מסין.
לא, היו מוזמנים, אבל באמת גם ביוזמתם, זה התבטל, כי קרה מה שקרה, אבל...
אתה הזכרת בדברים שלך שאתם עוסקים גם בציוד רפואי. כשמדברים על טכנולוגיה לבישה, אנחנו מבינים שחלק משמעותי בטכנולוגיה הזו זה משהו שקשור לבריאות שלנו, נכון? לא הכל, אבל אני משער שחלק.
כן, כן. אז בהחלט זה פן שלם שאנחנו, גם אנחנו אצלנו מתרכזים בו, כל האספקט הרפואי. אפשר להגיד שאם עד היום רוב הפיתוחים של החישה הלבישה הזאת התייחסו בעיקר לפרמטרים פיזיקליים, זה אומר, נניח, לא יודע, אתה סופר את הצעדים, לראות כמה כושר אתה עושה, או מודד דופק, קצב לב, פרמטרים שכאלה, שהאמת שבעיקר הגיעו, אני חושב, לשימושים של דווקא, לא שימושים רפואיים, אלא יותר שימושים של פנאי, של ספורט, ספורטאות מקצוענית. אז היום יותר ויותר פיתוחים הולכים לכיוון של חומרים או סמנים, ביומרקרים, אם להגיד באנגלית, של כל מיני מחלות. כשבעצם אולי הסמן הימני של כל העניין הזה, הפיתוחים לבריאות, זה מחלת הסכרת, ובעצם ניטור של גלוקוז בדם, רמות גלוקוז בדם, זה בעיה מאוד רצינית.
ואפשר לנטר רמות גלוקוז בדם באמצעות טכנולוגיה לבישה? זאת אומרת, משהו חיצוני?
כן, אבל בוא נגיד שהטכנולוגיות שקיימות היום, הן לא באמת, זאת אומרת, הן לבישות חלקן, אבל הן גם פולשניות עדיין ברמה הזאת. כשאני אומר פולשניות, אני מתכוון שבעצם יש איזושהי מחט שנכנסת פנימה אל תוך האור, ודוגמת בצורה שוטפת. אז זה כן מערכת לבישה, כמובן שיש מערכות שהן לא לבישות ניידות, שאתה בא ודוגם, אבל בהחלט זה, כמו שאמרתי, היווה או מהווה עדיין מטרה בקרב הרבה אנשים שמתעסקים בתחום הזה של חישה לבישה, היכולת לנטר, לעקוב לאורך זמן. ולכן בעיקר כשאנחנו מדברים על היום לפחות עדיין, על חישה לבישה, היא מתייחסת, בהקשר הבריאותי אני מתכוון, היא מתייחסת בעיקר לחיישנים, למחלות כרוניות, דברים שדורשים מעקב. אתה יודע, אנחנו היום מדברים המון על נושא של רפואה מותאמת אישית. האינטרס הוא שכל אחד יהיה אפשר לעקוב אחריו, ואנחנו נדע את הפרטים, ואנחנו נוכל לבדוק בכל רגע נתון כל מיני פרמטרים אצלו, כדי להתאים וכדי לעקוב וכדי לטפל בצורה יעילה ביותר. וזה חלק מהמטרה של הטכנולוגיה הלבישה, שהולכת לכיוון הזה.
זאת אומרת, זה משהו שיתחבר היטב לגישה הזו של טכנולוגיה מותאמת אישית. אנחנו נדע באמת מה קורה בגוף של כל אדם, ולא כמו היום.
נכון.
אתה בודק ודוגם אותו פעם בקדם.
נכון, אז תחשוב, ושוב, אם אני אחזור לדוגמה של הסכרת, אם יש אנשים היום שצריכים פעם בכמה שעות לדקור את עצמם, למדוד, לקחת דגימה, למדוד את רמות הסוכר, את רמות הגלוקוז בדם, ו... עד שאתה לא שם, אתה לא מבין. זה משהו שהוא מאוד, בסופו של דבר, אולי נראה שטויות. מה זה משנה? עוד שעתיים, כל שעתיים אני אדקור את עצמי. אבל זה לא פשוט. וגם יש אוכלוסיות שלהן זה לא כל כך קל לעשות את זה. ילדים, תינוקות וכו'.
לדקור את עצמך זה לא כיף. אף פעם
לא,
זה לא כיף. כן.
לא. אז זה חלק מהפתרון של הטכנולוגיה הלבישה. אבל באמת, יש לזה בעיות, הנושא של האינבזיביות, שאתה חודר, בכל זאת גם המחתים האלה חודרות את האור, זה יכול לגרום לבעיות, בעיות באור, צלקות, זה גם לא נעים. ולכן חלק מהמטרה של הפיתוחים היא להפוך את זה ממשהו שהוא פולשני למשהו שהוא פולשני בצורה מינימלית, יש דרכים לזה, וגם התקנים שהם בכלל לא פולשניים, שממש יושבים על האור, ולא חודרים בכלל את האור, אלא מנטרים חומרים שמתנדפים החוצה, ויוצאים החוצה, או מהאור, או ממקומות אחרים בגוף, במטרה בעצם לנטר אותם.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נתקדם לדברים מאוד ספציפיים, וגם כמובן נדבר על נגיף קורונה, שמתברר שאנחנו יודעים שיש אדם אחד בישראל שחולה בקורונה, אבל מתברר שהנגיף גם ביקר פה, ואנחנו מקווים שלא נשאר עוד איתנו מיד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. נמצא איתנו באולפן דוקטור יואב ברוזה מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון, שמסכם עבורנו את הכנס הבינלאומי לניטור לוי שהתקיים בטכניון. הוא גם היה מהאנשים שיזמו את הכנס במסגרת קבוצת המחקר להתקנים מבוססי ננו חומרים של פרופסור חוסם חי, איתו אנחנו מדברים גם מדי פעם. אז אנחנו מבינים שהטכנולוגיה הלבישה קשורה גם לציוד רפואי באופן טבעי, כשאנחנו לובשים משהו אז הוא יודע מה קורה אצלנו בגוף, גם לכל מה שקשור לתרבות הפנאי. למה עוד? תפתח לנו את הראש.
אוקיי, אז קודם כל הזכרת תרבות הפנאי ודיברנו קצת על ספורט ופנאי, אז קודם כל, אם אני אגע בנקודה הזאת, עולם שלם של גיימינג ובתחום הזה, אנחנו לא מדברים על זה כל כך, זה לא, אבל יש אנשים בעולם שזה מאוד מעניין אותם. אז כל הנושא של גיימינג, אנחנו מכירים את המשקפי מציאות מדומה והדברים האלה, זה גם נחשב טכנולוגיה לבישה, אבל כמובן שיש לזה עוד מקומות ופיתוח, זה יכול להיות כפפות מסוימות, כל מה שהיום עושים, כל מיני ג'ויסטיקים ודברים כאלה, יש להם בהחלט עתיד גדול בתחום של טכנולוגיה לבישה, חליפות לבישות וכולי, שאני בטוח שישמשו בעתיד, גם אם כרגע אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל זה בהחלט הולך לכיוון הזה שם. ספורט מקצועי אמרנו, אבל באמת זה עולה רמה, מעבר, כמו שאמרנו, רק למדדים כמו מספר צעדים או קצב לב, אז יש כל מיני מדדים אחרים, מצב ניטור, מצב התייבשות של הגוף, ניטור של השרירים עצמם או התאמצות של השרירים לאורך פעילות גופנית, אז זה עוד תחום, הספורט המקצועי. וכדרך אגב, ספורט מקצועי זה יכול להיות גם ספורט מוטורי ודברים כאלה, שגם שם כבר יש פיתוחים מסוימים שנכנסים לעניין הזה. עוד תחומים שלא דיברנו עליהם זה צרכנות. התחום של צרכנות, אנחנו יודעים שמזינים אותנו כל הזמן בדברים, אבל כמו שהטלפון שלנו יכול לסרוק כל מיני דברים, אז התקנים כאלה ואחרים שפשוט יסרקו או יעבירו לנו מידע ישיר כשאנחנו נעבור ליד מקום מסוים, כמו שאתה עוצר היום בתחנת דלק ונדלק לך מסך עם כל מיני דברים, אותו דבר, ישתמשו בהתקנים שכאלה. ונקודה לא פחות חשובה במקום שאנחנו חיים בו, ביטחון ובטיחות, אז גם פה יש כל מיני פיתוחים. למשל, אחד הפיתוחים שעובדים עליו, למשל, זה כפפה. כפפה מיוחדת שבכל קצה אצבע יש חומר מסוים, ואז אתה יכול להגיע עם הכפפה, לגעת, נניח, במשטח, כמו שאני עכשיו מעביר פה על השולחן, כן. וכשאני סוגר את האצבעות, בעצם אני את האצבע המורה, ועם האגודל, מתרחשת תגובה כימית. ואם החומר המסוכן ששמתי עבורו איזשהו קולטן ייחודי, נמצא באמת על המשטח, אז יהיה תגובה ואני אקבל סיגנל. זה כמובן רלוונטי לכל מיני חומרים כימיים מסוכנים וכדומה, אז זה גם כן פיתוחים שעובדים עליהם בתחום הביטחון ובטיחות. גם אנחנו בעצמנו בטכניון, במסגרת פרויקט שנקרא קוסמיק, פרויקט אירופאי, עובדים על פיתוח של מערכת חישה באמת לחומרים כימיים מסוכנים, הברחות של חומרים ביולוגיים כאלה ואחרות, בעזרת ניטור של חומרים נדיפים כאלה שאנחנו יכולים למדוד אותם. אז זה פרויקט שאנחנו עובדים עליו, ובהחלט גם כן בתחום הזה. ובבטיחות בכלל יש ניטור, אנחנו מסתובבים, אנשים עובדים בכל מיני מקומות, בעיקר בתעשיות, אנחנו חשופים לכל מיני דברים, והבריאות שלנו חשובה. אז אם היום יש כל מיני דברים, נגיד אנלוגיים כאלה ואחרים שמודדים חשיפות, אנחנו יכולים לעבור לדברים דיגיטליים שיכולים לתת לנו התראות בזמן אמת, ישירה, התראה ישירה לחשיפות כאלה ואחרות לאותם חומרים.
טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור לנגיף קורונה. 9 מתוך 39 צליינים מקוריאה ששהו בישראל לפני כשבוע נמצאו כנוסעים את הנגיף. משרד החינוך הורה להשאיר הבוקר בבית כ-200 תלמידים ואנשי חינוך מאפולה, מבאר שבע ומקריית חיים, לאחר שהתגלה שהם שהו לצד אותם תיירים. ראש הממשלה ושר הבריאות יקיימו היום הערכת מצב מיוחדת בנושא הנגיף, ומסין נמסר שתקופת הדגירה של הנגיף יכולה להגיע ל-27 ימים, והיא לא שבועיים. במקביל נמשכים המאמצים העולמיים לפתח חיסון נגד נגיף קורונה, COVID-19, זה שמו, עד כמה אנחנו קרובים לפיתוח החיסון הזה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור ארז גרטי, דוקטור לאימונולוגיה וראש תחום תקשורת המדע במכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום לך.
שלום, שלום.
אפשר לפתח חיסון בכזו מהירות?
אוקיי, אז לפתח חיסון זה תהליך שלוקח בדרך כלל די הרבה זמן, יכול לקחת שנה וחצי, שנתיים אפילו יותר, אבל אם מתחילים את הפיתוח מאפס, אז באמת זה ייקח כל כך הרבה זמן, אבל לשמחתנו התעשיות לא מתחילות פה מאפס, אלא בתור התחלה יש להם את התשתית שניח הנגיף הקודם שהיה ב-2003, נגיף הסארס, שהוא מאותה משפחה, הוא דומה, אבל הוא לא זהה. זאת אומרת שהתהליך שהתחילו יכול לתת איזושהי תשתית, אבל לא, אם פותח איזשהו חיסון, הוא לא באמת יהיה יעיל, אבל זה כן נותן איזושהי תשתית. דבר שני, הגנום של הנגיף הזה רוצף במלואו, וזה גם נותן לנו איזושהי יכולת לנתח את המבנים ואת החלבונים שהוא מייצר, ומאפשר למעשה גם להתחיל לייצר את הנגיף במעבדה בכמות גדולה, בצורה כזאת שאפשר יהיה לנתח אותו, והדבר גם נעשה.
יש קושי מיוחד בפיתוח של חיסון נגד נגיף? כי חיידק, אנחנו מבינים שזה יצור חי וכו', אבל יש קושי בחיסון נגד משהו שהוא לא ממש יצור חי, או שזה אותו דבר, פשוט ריצוף גנטי, איכשהו לוקחים איזשהו מקטע מייצג, ואז הגוף כך לומד.
אוקיי. אז יש למעשה שלוש דרכים. יש דרך אחת לייצר חיסון כנגד נגיף מוחלש, אז לוקחים את הנגיף, מרבים אותו בתוך סוג תאים שהוא לא מורגל אליו, הנגיף עובר את ההתאמות של סוג התאים החדש, ואז הוא למעשה גם מאבד את היכולת שלו להדביק בצורה יעילה תאים אנושיים, ואת זה מזריקים. זה משהו שהוא יכול להיות יעיל, הבעיה היא שתמיד קיימת הסכנה שהוא יעבור reverse mutation אחורה ואז יתקוף, ובנגיפים שצוברים הרבה מוטציות כמו נגיפים משפחת הקורונה, אז אולי יהיה פחות עדיף. שירות שנייה זה להמית אותו, לקבע אותו, להרוס אותו לחלוטין בצורה כזאת שלא יוכל להשתכפל בשום צורה, אבל עדיין ישמור על המבנה שלו, ואז את זה אפשר להזריק ולתת למערכת החיסון ללמוד. והדרך השלישית זה דרך לברור את החלבונים שנמצאים על המעטפת שלו, ואותם להשיג למערכת החיסון בשביל שתפתח את הנוגדנים. עכשיו, ידוע לי שבמקרה של הנגיף הזה יש גם משתמשים בשיטה רביעית, שזה הדור החדש של החיסונים, של לקחת קטעי DNA שמבוססים על הגנום שלו, אותם להזריק לתאים בעור, ולתת למערכת החיסון, הם כאילו, מערכת החיסון תבלע את הקטעים האלה, תאי העור יבלעו את הקטעי DNA, יבטאו את החלבונים אצלם, ומערכת החיסון תזהה אותם כאילו הם הודבקו בנגיף ותייצר נוגדנים.
וואו.
כן, אז יש איזה, אם אני לא טועה, יש משהו כמו 7 חברות שונות שעובדות על חיסונים לטכנולוגיות שונות. כבר התחילו לדווח על איזשהם ממצאים התחלתיים. יש חברה אחת שהודיעה לא מזמן שהם נכנסים לניסויים טרום קליניים בקרוב. יש חברה אחרת שהודיעה שהיא תתחיל בניסויים מבני אדם בקיץ. יש חברה שאמרה שבסתיו כבר יהיה, אם הכל יהיה בסדר, אז כבר יהיה להם כבר חיסון שאפשר לייצר. שוב, זה הערכות מאוד אופטימיות, כי המספרים שאני שומע זה סדר גודל של שנה, שנה וחצי, אבל אנחנו, הרבה כסף והרבה מאמץ מושקעים בזה, אז נקווה שהמחלה תעבור עד שהחיסון, לפני שהחיסון יהיה.
אתה יודע מה, אז אני באמת אשאל אותך שאלה תחת תענה לי אם תוכל לדחת הכובע האחר שלך, אתה גם אחראי לתקשורת המדע במכון דוידסון וכו'. האם כל עניין הקורונה זה משהו שהוא יותר היסטריה, משהו שהוא מעודהד תקשורתית והפך להיות סוג של פאניקה, או שלא, שזה מוצדק?
אוקיי, אז קודם כל אני חייב לסייג ולומר שאני ניזון מאותם מקורות שכולם ניזונים מהם. המחקר עדיין בהתחלתו, זה נגיף חדש וחוקרים אותו בימים אלה, אז המידע שמתקבל משתנה כל הזמן. עכשיו, האויב הכי גדול במקרים כאלה זה לא הנגיף, אלא הפאניקה שנוצרת בעקבותיו, כי הפאניקה מובילה לכל מיני החלטות לא רציונליות, וההחלטות הלא רציונליות האלה יכולות להיות להם השלכות.
כמו מה למשל?
כמו למשל, פאניקה יכולה לגרום בסופו של דבר, אני אתן לך דוגמה, אנשים מבטלים תוכניות, אנשים מבטלים כל מיני הזמנות שהם עשו, זה פוגע כלכלית, הם מבטלים את ההשקעות שלהם, במשבר כלכלי יש לו השלכות בריאותיות לא פחות. אז פאניקה זה תמיד לא טוב. צריך לשמוע למה שהרשויות הבריאות אומרות, בהחלט כן, צריך להיזהר, בהחלט כן, פאניקה זה אנחנו לא, עדיין לא שם.
עכשיו, בוא נחזור לנגיף עצמו. מה מיוחד בנגיף עצמו? אני מבין שלפחות לפי הנתונים שיש לנו, 23 אלף אנשים הצליחו להחלים מהנגיף עצמו, מתוך, יש כרגע 80 אלף אנשים, כמעט 80 אלף אנשים שנדבקו, 2,461 בני אדם שמתו כתוצאה מהנגיף, מעל 23 אלף החלימו. אז איך ייתכן שחלק מהאנשים מחלימים מהנגיף?
רוב האנשים יחלימו מהנגיף. זאת אומרת, הנגיף עצמו, שיעור התמותה, שוב, על בסיס המספרים שמגיעים בעיקר מסין, שיעור התמותה עומד על כ3%, וגם זה לא מתפלג בצורה אחידה בין האוכלוסייה. אנשים מבוגרים יותר בסיכון גבוה יותר, אנשים מחלות רקע בסיכון גבוה יותר, אבל למשל אצל ילדים רואים שכמעט אין תחלואה ובכלל אין תמותה נכון לעכשיו. אז הנגיף פוגע בצורה שונה באנשים שונים, הרוב המכריע של האנשים יחלימו, ככה זה נראה לפחות מהנגיף. אני כן שם על זה איזושהי כוכבית קטנה, הנגיף עצמו כן יכול לעבור מוטציות, שזה משהו שיכול לשנות גם את צורת ההדבקה, גם את משך ההדבקה. יכול לשנות כל מיני מאפיינים שלו, ואולי הדבר הכי מבאס, שזה יכול גם להפחית את היעילות של החיסון לכשיפותח. יהיה חיסון, הווירוס אולי יעבור שינויים, ואז יהיה צריך לעשות בחיסון הזה שינויים בשביל להתאים אותו לנגיף החדש.
עכשיו, איך נדבקים בנגיף? זאת אומרת, צריך מגע ישיר, צריך לעמוד ליד מישהו שמתעטש, צריך ממש רסיסים של אוויר עם כל מיני רוק?
אוקיי, אז גם פה אני חייב להודות, אני לא רופא, אני ניזון מאותו מידע שכולכם ניזונים, אני יכול רק להדהד את הדברים שאני שמעתי בהודעות של משרד הבריאות. שכן צריך להיות בסמיכות לבן אדם אחר שחולה, בסמיכות זה לא אומר, הלכתי ברחוב ולפני חצי שעה עבר מישהו, ולא ברמה הזאת. הוא כן, לפי מה שידוע עכשיו, הוא כן כנראה עובר גם בהפרשות, בצואה ודם, בדומה דרך אגב לנגיף הסארס מ-2003. יותר מזה, שוב, אני לא בטוח שאני איש המקצוע לדבר על זה, אבל המידע קיים באתר של משרד הבריאות.
אוקיי, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. והיום אנחנו עוסקים בכירורג רובוט. שימו לב, בפינת החדשנות הרפואית שלנו, אנחנו תוהים האם אנחנו נסכים, או האם אתם תסכימו, שרובוט ינתח אתכם. שלום לדוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום.
שלום, שבוע טוב.
בדרך כלל לרובוטים הם מדויקים ואכזריים, זה ככה אנחנו רוצים אותו.
היית מסכים?
ודאי, מה זאת אומרת, זה הרבה יותר מדויק מבני אדם, לא?
אבל תקשיב, זה לא בכירורגיה, אז יש לנו באמת אין סוף וריאציות, וצריך להבדיל בין זה שבינה מלאכותית, נגיד תקרא סיטי או משטח פתולוגי,
נכון, את צודקת.
מאשר ההפעלה פיזית בתוך השדה, שזה תלת ממד, שזה דברים מאוד מורכבים.
בסופו של דבר אנחנו נרצה כנראה שיקול דעת אנושי, אבל בואי באמת תני את הזווית שלך, נכון.
עוד לא נעשה סקר על זה, אבל השאלות האתיות שעולות מכל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, הן דרמטיות, ונתת עכשיו דוגמה אחת, ואני אקח אותך לעוד עולם, ואני לא רוצה לדבר על הדברים המדוברים של מי ששייך הנתונים, והדאטה שלנו, או על עריכת גנים, שזה, אתה יודע, כבר התחיל שיח. אני אתן לך שתי דוגמאות. דיברנו על חיבור מוח מחשב, שזה כבר כיום קיים, Brain Computer Interface, שבו אנשים משותקים, למשל, יכולים להזיז זרוע רובוטית, שלפעמים אפילו רחוקה מהם. אז מה קרה עם בן אדם, למשל, הוא נפגע קשה בתאונת דרכים, ורוצים לנסות לשמר משהו מהמוח שלו ולחבר אותו למחשב, אז האם נדרשת הסכמה? ואם הבן אדם לא יכול לתת הסכמה, אולי זאת הדרך היחידה, אנחנו מדברים 5-10 שנים היום להציל את החיים שלו, האם אנחנו יכולים לחבר את המוח שלו למחשב בלי ההסכמה שלו? ומה המשמעויות של זה? בעצם של איזה תהליך כזה של חיבור מוח מחשב, או של אפילו up-minding, של העלאת תכנים, זו סוגיה מאוד גדולה שלא ראיתי שדנים בה מספיק, ושוב, זו טכנולוגיה שכבר קיימת, כבר כיום אנשים עם מחלות קשות ומשותקים, מחברים להם את המוח למחשב.
ומה הם מסוגלים לעשות? זאת אומרת, זה ממש אפשר להניע את המחשב וכך לדבר?
זה החיבור שעושים בין המוח למחשב, מאפשרים לאנשים או משותקים או חולים מאוד להזיז איברים ביונים.
עוד יותר, אוקיי.
אוקיי, זה יכול להיות איבר שלא מחובר לגוף שלנו. תחשוב כמה מוזר זה, כן, הבן אדם באמצעות המוח מזיז זרוע רובוטית שנמצאת 50 מטר ממנו, או לא משנה המרחק פה, או שכן מחוברת לגוף שלו, גם כאלה כבר יש. וזה דוגמה מאוד חדשה, אבל קיימת כבר בשנים האחרונות של חיבור מוח מחשב. או אם אנחנו מדברים על המוח, זה הרי לא נגמר, אני חושבת, הזכרנו באחת הפינות שיש כבר כמה פיתוחים של קריאת מחשבות. למשל, פייסבוק פיתחו תוכנה שקוראת משהו כמו 70% מהמילים שחולפות לנו בראש בצורה מדויקת. רכשו חברה, רכשו סטארט-אפ שעשה את זה, ויש עוד ועוד. אז תאר לך היום שפסיכיאטרים יגידו, אנחנו רוצים לקרוא את המחשבות של המטופלים שלנו. האם זה מותר? הרי הטכנולוגיה קיימת כבר. זאת אומרת, יש לנו פה טכנולוגיות שהן כבר בידיים שלנו, כבר חברות סטארט-אפ וחברות ענקיות, אפרופו, נכנסות לעולמות האלה, והרגולטור והציבור, אפרופו אתיקה. אתיקה זה לא רק החלטות של הרגולציה והלשכה לאתיקה. כל הדברים האלה, דרך אגב, זה בעקבות כנס שמתקיים, כנס השנתי לאתיקה ברפואה, שהוא דווקא חיבור יפה בין הלשכה האתית של הרופאים ללשכה האתית של האחיות. אבל הנושאים האלה לא נמצאים היום בדיון ציבורי בכלל. וזה דברים שהם פה, הם לא מדע בדיוני. כבר היום יש יכולת לקרוא מחשבות, כבר היום יש יכולת לחבר את המוח למחשב, ולאפשר באמצעות זה הרבה דברים. אז אני באמת חושבת שמה שחשוב זה שיתחיל דיון בשאלות האלה, כי הטכנולוגיה רצה יותר מהר גם מהיכולת של החברה לדבר עליה, של בני אדם להגיד מה יאה ולא יאה, מה מוסרי ולא מוסרי, ובוודאי יותר מהר ממה שהרגולטור יכול להתחבר אליו.
אבל מה האינטרס של אנשים שלא להתחבר למערכת כזו? אני מנסה להבין מדוע עולות כאן שאלות אתיות.
אז אני אגיד לך שחלק מהדברים האלה אני לומדת דרך הילדים שלי. הילדים שלי סיפרו לי על פרק במראה שחורה, שבו באמת לקחו את האדם והעלו אותו באיזושהי דרך על המחשב.
כן.
שזה עוד וריאנט של זה, תחשוב, זה מין, שוב, משהו כזה. ואז הוא היה קלו שם והתחילו לייסר אותו כשהוא בעצם אבטר בתוך המחשב, הוא לא יכול להשפיע על הדברים שלו. אז זה דוגמה לסיפור של, דרך הסיפור שהילדים סיפרו לי, איך הדמות הזאת היא הפכה אבטרית וסובלת ומשחקים בה ועושים. פתאום התחלתי להגיד, רגע, זה מדע בדיוני, אבל הוא יכול לעשות דברים איומים בסופו של דבר. זאת אומרת, בן אדם שהוא בסוף חייו או פצוע או נכה קשה, הוא צריך להחליט אם הוא רוצה להאריך את חייו, אם הוא רוצה סבל הזה יימשך כי אולי ימצאו תרופה, או שהוא מעדיף למות כי אולי אחרי המוות, אולי המוות הוא חלק מהחיים, אולי יש פה אמונות, אין פה מדע, אנחנו הרי לא יודעים מה קורה אחרי המוות. אז לכן תחשוב שכשמישהו בוחר להאריך את חייך בצורה מלאכותית, ואתה לא איבדת את הסכמתך, ובוודאי מדובר על הערכה שיכולה להיות. תחשוב מה עשו לאריק שרון 7 שנים, עשו לו טוב, עשו לו רע, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא אנחנו לא יכולים לשחק את אלוהים פה, ואנחנו כבר מתחילים.
בכל מקרה אתה משחק את אלוהים, גם כשאתה מחבר וגם כשאתה מנתק, אבל למרות שאת צודקת שאפשר כמובן. אם אתה משאיר מישהו...
הכי חשוב זה מה האדם רוצה.
מעניין, נכון.
לא מה הרופא רוצה, לא מה המוצא. מה האדם רוצה, מה הוא מאמין. ולכן הדיונים האלה דרך אגב צריכים להתקיים, אנשים צריכים לשוחח על זה, הם צריכים להכין אנשים מבוגרים או חולים מיפוי כוח מתמשך, גם רפואי, כי הרפואה היא לא יודעת להגיד מה ראוי ולא ראוי מבחינת המוסר, מבחינת... היא יודעת, היא בתוך העניין סוג של טכנולוגיה או אוסף יכולות וטכנולוגיות, אבל על השאלות המוסריות זה לא רופאים צריכים לענות. יש, זה גם הציבור, זה גם מומחים מהרבה דיסציפלינות.
את אפשר לחלץ כותרת מהדברים? את אומרת שרופאים הם אנשים לא מוסריים, סתם.
חלילה.
אני מגזים, לא כמובן.
אני אומרת שהשאלות המוסריות הן שאלות של החברה ושל הפרט.
ברור.
עצמו, ולא שאלה שהרופא צריך להכריע בה.
נכון, טוב, אנחנו כבר היום מכירים זכויות של חולים וכולי, שואלים הרבה יותר היום חולים מאשר מה שהיה לפני 20 ו-30 שנה. אבל עדיין...
תראה, הדיון בינינו, אתה משפטן, בן אדם סופר אינטליגנט, וכמה זה מסובך לקיים את זה. עכשיו אתה תחשוב שרוב הדיונים האלה פשוט לא מתקיימים, אנשים לא באמת חושבים האם הם רוצים ומה הם רוצים, ובארצות הברית זה דרך אגב יותר מקובל, שואלים אנשים, ואם הלב שלך יחדל לפעום, האם תרצה שנחיה אותך, האם תרצה שננשים אותך, וכולי וכולי, אבל אני כן אומרת שפה יש פריצה דרך מהנושא הרגיל של ההסכמה הרגילה להערכת חיים, כי ברגע שאפשר יהיה לפלוש למוחות שלנו, או בצורה לא חודרנית, non-invasive, דרך קריאת מחשבות, וכבר שוב אני אומרת הטכנולוגיה פה, או בצורה חודרנית, החיבור מוח מחשב הוא מתחלק לשניים, חודרני ולא חודרני, אנחנו נכנסים לעידן חדש של שאלות אתיות מאוד כבדות, באמת עד משטרת המחשבות, תחשוב על זה. כי ברגע שהטכנולוגיה קיימת, אנחנו יודעים שנעשים בה שימושים זדוניים, ואנחנו אפילו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לעשות טוב, שנשבעו את שבועת הרופא, אבל בסופו של דבר הם לא רוצים לקבל כאלה החלטות, הם רוצים שיהיה נורמות שיהיו מוסכמות, או לפחות שידע המטופל מה קורה. זה לא החלטה שצריך להשאיר אותה לאף רופא בודד או לאף צוות רפואי. והדברים האלה הם כבר לפתחנו, ומה שחשוב זה שהדיון יתחיל להתקיים בהם, כי אפילו השאלה אם מה אנחנו, אם אנחנו רק גוף או רק נפש, היא עוד לא הוכרעה. אז מה זה אומר לחבר מוח למה? יש פה באמת שאלות כבדות
משקל
על פילוסופיה, מוסר ואתיקה ביחד.
טוב, אנחנו מודים לך על העניין המרתק הזה, וכמובן לא סגור. דוקטור מיכל חמו, לא אתם מומחי לחדשנות ברפואה. תודה.
שפעם ראשונה יהיה בתקשורת, חיברו מטופל למחשב בניגוד לרצונו, כי הוא היה במצב של קומה, ואז נגיד, אנחנו חזינו את זה.
מעניין, וואו. כן, זה יקרה. טוב, תודה לך, דוקטור מיכל חמו לוטם, תודה לך על השיחה הזו. לקראת סיום השעה הראשונה, אנחנו רוצים לעבור להשפעה של משבר האקלים על הרגלי הנדידה של הציפורים, מה שעלול לסכן את הציפורים, כך טוענים חוקרים מארצות הברית. המחקר התפרסם בכתב העת Nature Climate Change, כתבה על כך פורסמה בעיתון הארץ. שלום לדוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז לצפרות בחברה להגנת הטבע. שלום.
בוקר טוב.
איך משבר האקלים משפיע על הרגלי הנדידה של הציפורים?
קודם כל צריך להתחיל בזה שיש משבר אקלים ויש שינוי אקלים. שינוי האקלים הם מתרחשים בצורה הכי קיצונית, כמה שיותר מתקרבים לכתבים.
אתה אומר שאם לאחרונה חשבנו שזו שאלה פוליטית, שיש כאלה שחושבים ככה ויש כאלה שחושבים אחרת, יש משבר אקלים.
יש משבר אקלים, נקודה. בואו נתקדם משם. ומשבר האקלים הזה, כמו שאמרתי, הוא הכי משפיע כשמתקרבים לכתבים. למשל, בטונדרה הארקטית וביערות הצפוניים, יש שם הרבה ציפורים שמקננות שם. שם ההשפעות הן מתחילות קודם כל מהצומח, ממערכות הצומח שמגיבות מהר לשינוי האקלים, ומהחרקים שנהנים מהייצור הראשוני, והם לא זזים, הם נמצאים שם כל הזמן, החרקים והצומח. והציפורים שנודדות, שמקננות קרוב לכתבים ונודדות למשל מצפון אמריקה לאמריקה הדרומית, בגלל שינוי האקלים הן חוזרות והן מפספסות בכמה ימים את התאריך של הנביטה הראשונה, את התאריך שהזחלים הראשונים יוצאים, וזה גורם, כמו שאמרת, לסיכונים לא פשוטים מבחינת הפספוס עבור ציפורים שנודדות מרחקים כל כך ארוכים ועונת הכינון שלהם קרוב לכתבים כל כך קצרה. הפספוס הזה של כמה ימים יכול להיות הצלחת כינון או כישלון בכינון, והחשש הוא שהציפורים הם פחות פלסטיות מלמשל מערכות צומח או חרקים בתגובה לשינויי מזג אוויר. ובמחקר הזה שמתפרסם עכשיו באמת מראים אינדיקציה ראשונה לאיזשהו ניסיון להדביק את הקצב, שציפורים מאיצות אולי את הקצב של היציאה שלהן מאזורי החריפה בדרום אמריקה לכיוון צפון, ועוזבות מהר יותר בסתיו לכיוון דרום, חזרה מהטונדרה ארקטית לכיוון מרכז ודרום אמריקה. אז אלה אינדיקציות ראשונות שציפורים אכן מצליחות להתאים את הקצב של הנדידה שלהם ומועדי ההגעה שלהם, אבל עדיין החשש הוא רציני.
וזה משהו שאי אפשר להתערב בו או להשפיע עליו. זה משהו שפשוט קורה.
זה משהו שפשוט קורה. בהחלט יש דרכים להשפיע עליו. קודם כל, כל הפעילות העולמית שנעשית בענייני שינוי האקלים והניסיונות לצמצם את שינוי האקלים, זה דבר חשוב. ואולי המרכיב הכי חשוב והכי משמעותי במלחמה בשינוי האקלים בהקשר הזה, זה הנושא של השמירה על המערכות הטבעיות, לא רק על איך שהם יהיו היום, אלא איך שהם יהיו בתרחישי שינוי אקלים עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, כשמתכננים שמורות טבע, כשמתכננים שטחים שמורים. צריך לחשוב לא רק על מה שיש עכשיו, אלא גם על מה שיקרה אחרי שינוי אקלים בתרחישים כאלה ואחרים.
אנחנו פתחנו את השיחה בכך שקבעת שיש משבר אקלים. זה משהו עברנו את נקודת האל חזור, סליחה שאני דרמטי, אבל עוד אפשר לשנות את העניין ולהשיב את הגלגל?
אני חושב שאם מסתכלים בטווחי זמן יותר ארוכים, היו כבר שינויים קיצוניים לא פחות במערכות האקלים בעולם. אני חושב שחלק מהמערכות הטבעיות בהחלט יודעות להתכווץ ולהתרחב עם האקלים. הצרה במשבר הנוכחי, שהוא לא כתוצאה מתהליכים טבעיים, אלא כנראה מושפע על ידינו, ואני חושב בהחלט שיש מקומות שאפשר לפחות להאיץ את ההתקדמות של משבר האקלים, אבל אני חושב שלא על זה התכנסנו הבוקר. אני חושב שמה שמעניין זה באמת איך הטבע מגיב לשינוי האקלים, ובכל מקום כמעט השינויים של האקלים משפיעים לרעה על המערכות הטבעיות. המשבר האקלים הוא הולך יד ביד, ובעצם הוא אותו דבר כמו משבר המגוון הביולוגי, שהתהליך הזה שתיארתי קודם הוא אחד המרכיבים של המשבר הזה.
טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז לצפרות בחברה להגנת הטבע. תודה לך.
בוקר טוב.
אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. אתה נשאר איתנו לעוד שעה, נכון? אתה לא בורח מפה, דוקטור יואב ברוזה. אתה חייב לנו פירוט של מה היה, מה הוצג בכנס עצמו, והיו שם כל מיני דברים מגניבים, נכון?
כן, יש עוד הרבה על מה לדבר, וגם קצת בהקשר לאייטם לפני האחרון על הנושא האתי. מאוד מעניין.
ואנחנו חוזרים לטכנולוגיה לבישה, הכנס הבינלאומי לניטור לביש שהתקיים בטכניון. טוב, דוקטור יואב ברוזה, שורה תחתונה, מה הוצג שם? אילו חידושים בתחום? מה חם עכשיו בתחום הטכנולוגיה לבישה? אני כרגע בתחום טכנולוגיה לבישה מסתפק בשעון דיגיטלי משנות ה-80.
אוקיי, אז הוצגו הרבה דברים ואני תכף יעבור, אבל האמת שנזכרתי ורציתי להגיד, דיברנו על זה בשעה הקודמת על איפה זה התחיל, אז אולי מעניין להגיד גם אנחנו מדברים שוב על טכנולוגיה בהקשר האלקטרוני יותר, אז מה היה המחשב הלביש הראשון שפותח? אז האמת היא...
היה פעם מחשב היה בגודל של חדר, לא?
כן, נכון, אבל בעצם מה שמוגדר כמחשב הלביש הראשון בעצם פותח, אתה יודע לאיזה תחום?
תמיד זה דפוס, דברים מוזרים כאלה, אבל רגע, אני אמצא את זה, אני אמצא איזה תחום?
אני מנסה ל... זה היה בשנות ה-60... למאה הקודמת, ואנחנו מדברים על, אני אעזור, בתחום ההימורים.
אוקיי, מעניין.
לרמות את ה...
כן? וואו.
אז בעצם שני אנשים אמריקאים בשנות ה-60 פיתחו, אפשר להגיד, מעין מחשב לביש ראשון, החביאו את זה בנעל, הוא היה מחובר עם אוזנייה.
די.
והם בעצם ניסו לחשב איך אני פה לכדור ברולטה, על איזה מספר. הם ממש עשו עבודת הכנה בבית, חישובים וכולי. הם היו מפעילים מתג בעזרת האגודל ברגל, ו...
משהו שפשוט עוזר לחשב הסתברויות?
הוא היה מחשב את הזמן, שלפי תנועה של הכדור, הם עשו חישובים מראש, היה מחשב והיה אומר... היה משדר להם צלילים לתוך האוזנייה, לפי זה הם היו מהמרים, והם הצליחו להגדיל ב-44% את הסיכוי שלהם להמר נכון על המספר הנכון, אז זה בעצם נחשב בגדול לטכנולוגיה לבישה הראשונה, אז עברנו מאז דרך, והיום יש לנו מחשבים ו...
אפשר לרמות משלל דרכים, כזה למרות שתמיד הבית זוכר היום, כמובן.
כן, היום זה יותר קשה כבר. נכון. כדרך אגב, בעקבות כל הדברים האלה, אז כמובן יצאו נהלים חדשים, אבל אנחנו לא ניכנס לשם, זה לא... העניין. אז בכל מקרה, לגבי הכנס היו באמת דברים מעניינים. כמו שאמרתי קודם, הגיעו חוקרים מכל מיני מקומות בעולם, ואני רוצה לתת כאילו קצת היילייטים על, על עבודות שהציגו, בעצם פרסומים מדעיים האחרונים ש, שהביאו החוקרים האלה. אז קודם כל, אולי הייתי רוצה להתחיל בזה שהעולם שאנחנו מכירים, העולם האלקטרוני של החיישנים וההתקנים האלה, הוא עולם מאוד נוקשה, הוא מיוצר, אתם מסתכלים על, על המכשירים, על הזה, הוא מצעים מוצקים, זה על משטחים של זכוכית, אנחנו מדברים על התקנים לבישים, על עולם שהוא רך, העולם הביולוגי, האור שלנו, הגוף האנושי, הוא גוף מאוד רך, הכל עובד בצורה מאוד עדינה, ויש פה איזשהו פער גדול בין ההתקדמות הטכנולוגית בהקשר האלקטרוני ושל החיישנים וגוף האדם, ולכן צריך למצוא את הדרך לעשות את ההתאמה הזאת בין הצד הזה לצד הזה. כחלק מהעניין, אז באמת היה הרצאה של פרופסור שיונג וואנג מאוניברסיטת שיקגו בארצות הברית, והוא עוסק למשל בפיתוח של פולימרים שניתנים למתיחה על האור. הכיוון שהוא עוסק בו הוא בעצם לפתח משטחים של חיישנים של גם אפשר למתוח אותם על האור, אבל גם לא יהיו רגישים לעצם המתיחה ולעצם התנועה. כי כשאתה עושה התקן לביש, יכול להיות לך שני צדדים, או אפשר להגיד שתי רצונות.
רצון אחד, שני, כן.
שני רצונות, כן, סליחה. שני רצונות. אחד יכול להיות בעצם לנטר מגע, כמו שאנחנו באור יכולים להרגיש מגע ולחץ וחום. מצד אחד, מצד שני, אנחנו רוצים התקנים כאלה שלא יהיו רגישים. אם אני מקפל את היד שלי, אני לא, okay. והחיישן הזה אמור למדוד לצורך העניין, לא יודע, נניח רמות גלוקוז, אני לא רוצה שהוא יושפע או יופעל מעצם עובדה רק שאני מזיז את היד. אני רוצה שהוא לא ירגיש לתנועה הזאת. ולכן הם מפתחים, הם מצאו דרך להכין הרבה מאוד חיישנים על משטחים שכאלה, שהם אינם רגישים לתנועתיות הזאת, ובעצם יכולים לנטר את מה שאנחנו רוצים ולאו דווקא את התזוזה בגוף. אז זה דוגמה אחת לטובת העניין. עוד דוגמה, פרופסור הרווארד קאץ למשל מאוניברסיטת ג'ון הופקינס בארצות הברית, הם פיתחו, הם עובדים בכלל על חומרים אורגניים היברידים לבנייה של חיישנים אלקטרוניים, והם פיתחו, אחת הבעיות שיש בחיישנים הלבישים זה חישה לאורך זמן, יציבות, ובעצם איזושהי מדידה מעל איזשהו רעש רקע שקיים. אנחנו רוצים תמיד להגדיל את, את הסיגנל של התגובה שלנו. והם בנו חיישנים, בעצם חיברו, אפשר להגיד, שני חיישנים, ומודדים איזשהו אוטפוט משותף של החיישנים האלה, תוצר משותף, ובדרך הזאת הם הצליחו להגדיל את הרגישות של החיישנים לחומרים מהסביבה. במקרה הזה הם עבדו על חישה של NO2, זה חנקן דו חמצני, זה גז רעיל. בעצם רצו לבדוק חישה של זה מהסביבה, חשיפה של אנשים לחומר עצמו, והם הצליחו להגדיל את זה בכמעט 400% את היכולת של הזיהוי של החיישן. דברים נוספים, היה אצלנו גם כן פרופסור יוסף וואנג ישראלי לשעבר, בוגר הטכניון, היום חי בארצות הברית, בקליפורניה, וכל מיני פיתוחים מעניינים. הזכרת קודם, מעבדה על האור, הוא מתייחס אליהם, או מעבדה בתוך הפה.
כן, בוא נדבר על זה. מה זה אומר מעבדה? מדי פעם מדברים על מעבדה, על שבב, מעבדה נכון. על האור וכולי.
אז הכוונה היא שבעצם אתה מרכיב את כל הדברים לצורך הזיהוי על יחידה או על התקן שיכול לשים אותו ממש על האור. אז אם נתחיל למשל מעבדה בתוך הפה, שזה נשמע אולי קצת מוזר, הם פיתחו מעין מגן שיניים. לי זה עושה קונוטציה תמיד לאותם משחקני פוטבול שלובשים את המגני שיניים האלה. Okay. אז מגן שיניים בסגנון הזה, שבפנים יושב ממש חיישן, בעצם הוא דוגם כל הזמן את הרוק שנוצר בתוך הפה, והחיישן הזה אפשר להתאים אותו למדידה של חומרים שונים. הם למשל התעסקו במדידה של חומצה אורית, זה חומצה שברמות גבוהות יכולה, בעיות מטבוליות בעצם, יכולה מחלות כגון דלקת מפרקים וכו'. אז בעצם החיישן מודד כל הזמן את הערך הזה, ויכול להטריע על מצב מסוכן כזה או אחר, גם כמובן לשימוש לא רק רפואי. אמרתי ספורטאים, אז אפשר למדוד פרמטרים שכאלה. בנוסף, בהקשר הזה, דיברנו אולי על ילדים קודם, אבל גם תינוקות, למשל, לפעמים דורשים ניטור כזה או אחר, והם פיתחו מוצץ. שיכול לדגום גם כן את הרוק של התינוק, ויש שם חיישן שיושב בפנים ויכול להטריע, בעיקר, שוב, בהקשר הזה גם בעיקר לנושא של מחלת הסכרת, לבדוק רמות של גלוקוז, ולהטריע במצב של ירידה חדה בגלוקוז. אנחנו לא רוצים לדקור את התינוקות כל הזמן ולמדוד, אבל בכל זאת אנחנו כן
מזליק. לא, לא, זה מעורר הזדהות אצלי, כי אפילו מדידת חום אצל תינוקות זה משהו שהוא לא טריוויאלי.
נכון.
אתה לא יכול לבקש ממנו עכשיו, שים בפה וכו'. זאת אומרת, כל המודדים מרחוק, כל האינפרדומים האלה, למיני שמודדים חום, זה דבר שהוא מבורך מאוד. כל שיפור טכנולוגי שקשור לתינוקות, זה משהו שבאמת מקל על הורים.
נכון, זה, יש אוכלוסיות שלמות, אז תינוקות זה אחד, הם לא יכולים לדבר, הם לא יכולים, ובאמת אתה צריך להיות יותר רגיש ויותר עדין עם תינוקות, ולכן
חוץ מבחיסונים, בחיית. שזה כואב, וזהו.
חיסונים גם, אבל בגלל זה יש היום גם חיסונים תרסיסים, כאילו אתה לא חייב לקבל זריקה, לא?
זה טוב בתוכניות מדע, באמת, דוקרים אותם צרכות עד לב שמיים.
כן.
הלוואי והיו תחליפים, יש?
לא, אז אני אומר, יש, אפשר, זה קופות חולים, זה תמורת תשלום, אתה יכול, בחלק מהחיסונים אפשר לקבל אותם דרך תרסיס, וזה לא כואב, וזה מוריד את הסאגות האלה של הבכי. אז בכל מקרה, הנושא של מדידה כזאת הוא באמת קריטי, כי באמת בתחום הסכרת, הירידה חדה בסוכר בדם יכולה להיות מאוד מסוכנת, ולכן זה משמעותי. אבל לא רק, יש גם פיתוח של קעקועים, וכשאני מדבר על קעקועים, אני גם בהקשר של ילדים, אנחנו מדברים, אתה מכיר את הקעקועים האלה של המדבקות.
כן, ודאי.
אתה שם את המדבקה, מעביר קצת מים.
מכין אותם לחיים שלמים של קעקועים, בגיל מבוגר.
אז יש לא מעט כאלה גם כן פיתוחים בתחום הקעקועים, שבעצם מכילים בתוכם חיישנים מסוימים, לאפליקציות שונות, זה יכול להיות, דיברנו על גלוקוז הרבה, אבל זה יכול להיות מדידות אחרות, חומציות, זה יכול להיות מדידות אחרות, והקעקועים האלה הם חד פעמים, אתה שם אותם, זה מנטר לתקופה מסוימת, ואחרי זה נזרק. אולי בהקשר הזה חשוב להגיד ש... כשאנחנו מדברים על חיישנים, גם המדבקות האלה, גם הקעקועים, בעצם אנחנו מדברים על התקן שהוא מורכב משני חלקים מרכזיים. החלק הראשון זה איזשהו קולטן או רצפטור, משהו שתופס את מה שמעניין אותנו לבדוק. אם מדברים על, לא יודע מה, נגיפים או דברים כאלה כמו הקורונה, אז יש לנו חלק אחד שצריך לתפוס את המולקולה, את מה שמעניין, את מה שמזהה, כמו שמשתמשים למשל בנוגדנים בשביל לתפוס חומרים, מולקולות אופייניות. אז זה הצד האחד, זה הקולטן, זה הרצפטור הזה. מהצד השני יש לנו גם את הצד של המתמר בעברית, או טרנסדיוסר באנגלית, שממיר את האות הזה, את מה שנקלט, לאות חשמלי או לאות אחר שאפשר למדוד. זה יכול להיות אות חשמלי, זה יכול להיות אות שנראה לעין, ואפשר למדוד אותו בצורה אופטית למשל. אז הפיתוחים עובדים על, על הסקאלה הזאת של מה אפשר לראות, או מה אפשר לזהות כסיגנל חשמלי כזה או אחר. עוד פיתוח מעניין, שהוא קצת קוריוז אולי, גם כן בקליפורניה, אז הם עובדים על טבעת, שהטבעת הזאת היא בעזרת דגימת רוק, אתה יכול לזהות אם הבן אדם שתה אלכוהול, או אישן סמים קלים, היא מודדת THC, והרעיון הוא שבקליפורניה מותר לעשן, מותר לשתות, גם פה מותר לשתות, אבל אסור לנהוג תחת ההשפעה, okay. ולכן הרעיון הוא שבעצם אפשר להשתמש בזה בשביל לנטר או לבדוק.
לעצמך כזה? זאת אומרת, זה לא נועד למשטרה.
להבנתי זה יותר לעצמך, yeah, לראות בדיוק. את ההומות כמובן, אבל זה בהחלט משהו שכבר פורסם ונעשה ונבדק.
כמובן שאם אתם רוצים להיות בטוחים, אל תשתו ואל
לא, כן, אני לא מודד פה את העניין.
ואז תראו, לא צריך טבעות ולא טכנולוגיה, אבל אוקיי.
אז זה בהחלט...
אבל איזה מין טבעת עם אינדיקטורים שמתאימים
ל-THC? כן, זה עובד בעצם... זה חיישן אלקטרוכימי, אנחנו לא נרד לעומק של העניין, אבל דרך פעולה מסוימת, וכמו שאמרתי, הוא יודע, אתה יכול לקשור חומרים מסוימים, וכתוצאה מהקשירה הזאת, לאחר מכן אנחנו מקבלים תגובה שאפשר למדוד אותה ולדעת. אז זה שימוש ברוק, אבל יש גם, דיברנו על משטחים, על האור, דברים שהם לא פולשניים, אבל לסיטואציות מסוימות אנחנו כן נדרשים להיכנס אל תוך האור, ויש פיתוחים של, זה נקרא מיקרו נידלס, או מיקרו מחטים, okay. מחטים מאוד זהירות שאתה יכול להצמיד על האור, והן נכנסות אל תוך האור, אל האזור ש... הנוזל הבן-תאי זה נקרא בעברית, ובנוזל הבן-תאי הזה אנחנו יכולים למדוד הרבה מאוד חומרים. הנוזל הבן-תאי הוא מהווה משהו כמו רבע מכלל הנוזלים שיש לנו בגוף, ונמצאים בו כל מיני חומרים, כל מיני מטאבוליטים שונים שאפשר למדוד, ובאמת להרבה שימושים גם מחלות מטאבוליות, אנחנו כן רוצים להיכנס לאזור הזה, ולכן הפיתוח הזה של המיקרו-מחטים האלו, הוא פיתוח שהוא מאוד מעניין, ומאפשר להצמיד התקנים כאלה לאור. אולי בהקשר הזה אני רוצה גם לציין, באמת הייתה הרצאה של חוקר חדש בפקולטה להנדסה כימית בטכניון, פרופסור שעדי פרח, ש... בהקשר הזה של המיקרו-מחטים, ובהקשר של הסכרת בעצם, אנחנו רואים הרבה התקנים לבישים שהם פוגעים בנו. בעצם אמרנו קודם, יוצרים צלקות, פוגעים ברקמה, והם פיתחו איזשהו מערכת לשחרור על האור, שחרור תרופה שנמצאת בפאזה, בעצם לא בפאזה, במצב גבישי, ואותם מולקולות, אותה תרופה יכולה להקל על האזור הדלקתי וההרס ברקמה שנוצר כתוצאה מאותם מזריקים על האור. שוב, במטרה לפתור את הבעיות האלה של ההתקנים הלבישים שבאים במגע עם האור עצמו.
שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. העתק הדבק הסוף בשבוע שעבר הלך לעולמו בגיל 74, מי שהמציא את הפקודות גזור העתק הדבק, מדען המחשבים האמריקאי לארי טסלר. אנחנו רוצים לדבר עליו, על ההמצאה שלו, שאפשר לומר ששינתה את העולם. שלום לי פרופסור שיזף רפאלי ממעבדת האינטרנט באוניברסיטת חיפה ומוסד נאמן בטכניון. שלום.
שלום רב.
איך, כשמדברים על דבר שנשמע לנו מאוד אזוטרי וטריוויאלי, אבל הוא חלק מהותי בחיים שלנו, מאיפה הוא שאב את ההשראה לפקודה הזו? זה משהו שהיה ידוע עד אז?
טסלר עבד במעבדת זירוקס שהתעסקה בניסיונות לשרת את תעשיית הדפוס, ולכן הוא חשב במונחים שחשבו עליהם בתעשיית הדפוס. שם, בימים שלפני מעבדי התמלילים, באמת התגזרו, העתיקו והדביקו, ולכן הוא שאל את המושגים האלה. כשהוא פיתח את התוכנה שמאפשרת לנו לעשות את מה שהיום אנחנו קוראים לו Ctrl-C, Ctrl-V, הוא נתן לדברים האלה כותרות מעולם הדפוס. הוא גם עבד עם אנשים שלא הכירו מחשבים, ממש ישב לידם ועקב אחרי אופן העבודה שלהם, כדי שהוא יוכל לפתח תוכנה שלהם יהיה קל ללמוד אותה. אבל הסיפור של העתק הדבק הוא רק דוגמה קטנה לעולם ההרבה יותר גדול של ההשפעה שלו על חיינו, וזה העולם של הבאת המחשבים אל סף ביתם של כולם. זאת אומרת, הפופולריזציה של הטכנולוגיה.
למה? כי במה הוא היה מעורב שסייע באמת בהבאת המחשבים לחיים של כולנו?
למרות שהוא פחות מפורסם, הוא היה מעורב בכל התהליכים האלה של שנות ה-70 וה-80 וה-90, שהביאו קודם את המחשב האישי, ואחר כך את המחשב הנייד, ואחר כך את המחשב שיושב בתוך הסמארטפון. האיש היה כנראה מאוד מאוד מוכשר ומאוד מאוד בעל חזון, כי הוא בשלבים מאוד מוקדמים, עוד לפני המקינטוש, התעסק עם תוכנות שמה שנקרא What you see is what you get, כלומר, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. לוותיקים שבינינו, זכור שהמחשב לא היה כזה פשוט ומובן מאליו, הוא מדבר בשפתנו. הוא היה מעורב בניוטון, שזאת הייתה גרסה מאוד מאוד מוקדמת של מחשב בכף יד. הוא היה מעורב בפיתוח של הניידים הראשונים, הרבה לפני שאנשים חשבו שיהיו ניידים, ובעיקרון הוא היה בין נושאי החזון של להביא את המחשב אל כל אחד, אל ביתנו, להוציא אותו מידי המקצוענים ולשים אותו בידי פשוטי העם. הרעיון הזה של לשנות את חיינו ולהפוך אותם ליותר ממוחשבים בכל האופנים שכולנו מכירים היום, החל ממשחקים ועבור לעבודה וחלה בלימודים, הרעיון הזה הוא רעיון שטסלר היה בין ראשוניו. הוא היה האיש שהציג לסטיב ג'ובס, זה שאחר כך פיתח את המקינטוש, הוא היה האיש שהציג לסטיב ג'ובס את הרעיונות שבסופו של דבר הגיעו אל המחשבים של אפל, ומהם גם אל הווינדוס שאנחנו משתמשים בהם. הרעיון הזה של מחשב יכול להיות משהו שהוא מובן מאליו, ולא איזה משהו סודי שרק בעלי מקצוע יודעים להשתמש בו, הוא רעיון שבשנות ה-70 היה די מהפכני, ואנחנו חייבים לטסלר בעניין הזה, לא רק את החיסכון בזמן והנוחות של עריכה מעבד תמלילים, אלא הרבה יותר עמוק מזה, את היכולת להשתמש בטכנולוגיות, שפעם היו רק למתי מעט, טכנולוגיות שהיום הן בידי כל אחד.
כן, טוב, זה באמת משהו מטאפורי, אפשר לראות את הפעולה הזו של העתקת משהו מכיר מעולם הדפוס לעולם המחשבים, זה משהו קטן, אבל בסופו של דבר גדול, ואתה אומר שהוא התחיל בזירוקס ואז עבר לאפל, נכון? וממש ליווה את כל התפתחות עולם המחשבים והחלחול שלו לחיים של כולנו.
כן, עוד כשהוא עבד בזירוקס הוא היה האיש שהזמין את סטיב ג'ובס, שאז עוד לא היה מזוהה עם אפל, כי אפל עוד לא הייתה מוכרת, לביקור בזירוקס והראה לו. לסטיב ג'ובס היה את השכל ואת הראייה למרחוק שלקח את הטכנולוגיה שזירוקס לא מסחרה והפך אותה להצלחה הכלכלית של ימים מוכרת לכולנו.
וואו.
טסלר גם עבר אחר כך, אחרי 15 שנה או יותר באפל, הוא עבר גם לעבוד באמזון וגם ביהו וגם בחברות שהוא עצמו ייסד. זאת אומרת, האיש נגע בכמה וכמה מהפינות של עמק הסיליקון והטכנולוגיות האלה שהיום הן פופולריות ונשמעות בכל פה.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור שזף רפאלי ממעבדת האינטרנט באוניברסיטת חיפה ומוסד נאמן בטכניון. תודה. ואנחנו קופצים כמה מאות שנים לאחור, היום 23 בפברואר, הוא יום הדפסת הספר הראשון בעולם, שהיה במקרה או לא ממש במקרה התנ"ך, 1455, גרמניה. שלום לפרופסור מירי אליאב פלדון, מומחית למהפכת הדפוס מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, שלום.
בוקר טוב.
עד כמה מהפכת הדפוס, טוב, שלוקח להבין את המשמעות של הדפסה כמשהו שהוא game changer בעולם שלנו, עד כמה המהפכה הזאת דומה למהפכת האינטרנט שלנו?
אז קודם כל, תרשה לי לתקן את עניין התאריך. אני לא... התאריך הזה של 1455 כבר מזמן פק תוקפו. היום ידוע שהעותקים הראשונים של הספר, הביבליה, הביבליה זה לא רק התנך, זה התנך והברית החדשה, העותקים הראשונים הסתובבו כבר ב-1453.
אבל עדיין ב-23 בפברואר, כי אם לא, אני מנתק את השיחה עכשיו. אנחנו נתק את השיחה.
התאריך הזה הוא שרירותי לגמרי, אבל אנחנו לא מספיק יודעים.
תשמעי, בוא נגיד את האמת, פרופסור מירי אליאפלד, הרבה תאריכים כאלה שאנחנו מציינים, הם לא תמיד מדויקים, ולפעמים קצת ממציאים אותם לאחר מעשה וכו'. אבל זו הזדמנות מצוינת לדבר באמת על השינוי העולמי שהתחולל בעקבות באמת ההדפסה הזו. בבקשה.
נכון, נכון. אז הממציא, גוטנברג, היה צורף, היה אדם שעסק במתכות יקרות, והוא חיפש כל הזמן שיטות לזרז, לקדם את דרך העתקת הספרים, שהייתה מאוד איטית. אז הוא ניסה כל מיני ניסיונות במשך הרבה שנים. מה היו המוצרים הראשונים שהוא ייצר בבית הדפוס שלו במיינס, אנחנו לא בדיוק יודעים, זה היו דווקא בהתחלה כנראה פמפלטים או דברים של עמוד אחד או שניים, ואז הוא לקח על עצמו את הפרויקט להדפיס עותקים של הביבליה השלמה, וכנראה שכבר ב-1453 היו כמה עשרות עותקים כאלה שהוא ייצר, והייתה לזה מיד הצלחה עצומה, זאת אומרת, כל מי שיכול היה להרשות לעצמו, הקיסר, האפיפיור, מיהרו לרכוש עותק כזה. ומהר מאוד קמו לו חקיינים, כן? לא היו חוקי פטנט וחקיינים בכל רחבי, בעיקר גרמניה בהתחלה, והתחילו להדפיס במהירות רבה יחסית, בהשוואה למה שהיה קודם, עשרות ולפעמים מאות ויותר מאוחר אלפי עותקים של אותו חיבור. ואז באמת כל מי שיכול היה להרשות לעצמו יכול היה לקנות, והיה לאין שיעור יותר זול מכתב יד, ומהר מאוד מוצפת אירופה המרכזית והמערבית באלפי, מאות אלפי עותקים של חיבורים מחיבורים שונים. וזה כמובן מהפכה. אומנם צריך כל הזמן לזכור שבתקופה ההיא יש בערך 10% מהאוכלוסייה שיודעים קרוא וכתוב.
וואו, 10%, וואו.
כן, אבל 10% מבערך 100 מיליון איש, זה עדיין 10 מיליון בני אדם, זה הרבה.
כן.
ומהר מאוד עצם העובדה שיש נגישות באופן יחסי קלה אל טקסט כתוב, מודפס, גורמת לכך שיש עלייה מהירה באוריינות באמת. הרבה יותר אנשים לומדים לקרוא ולכתוב. וזה משנה את פניה של אירופה. נכון, לא במהירות שהמחשב פעל בדור שלנו, אבל בכל זאת, ביחס לתקופה, במהירות רבה מאוד. אז אם ב-1450 רק 10% יודעים לקרוא ולכתוב, ב-1950 אין כבר כמעט אנאלפביטיות באותו מרחב. כולם יודעים, או 95% יודעים לקרוא ולכתוב. אז זאת מהפכה עצומה שנותנת באמת נגישות גם לספרות הדתית, אבל גם לספרות פילוסופית, וגם לספרות רפואית, וגם לספרות מקצועית, בכל התחומים. וזה, it's a game changer, כמו שאמרת. זה משנה, לדעתי, את התרבות האירופית מהקצה לקצה במהירות גדולה מאוד.
טוב, אנחנו באמת חושבים, או לפחות מרגישים, שמהפכת האינטרנט היא מהפכה דומה, אני לא יודע אם בעוצמתה וכו', או באיכותה, אבל עדיין מהפכה שמזכירה מעט את המהפכה ההיא.
בלי ספק, כן. בלי ספק, יש קווי דמיון רבים מאוד. אתה יודע, במאה ה-16, אחד מהוגי הדעות של התקופה, ארסמוס, אומר שהדפוס ייצר ספרייה ללא קירות, כי הספרים יכולים להגיע לכל מקום עכשיו. אז האינטרנט יצר דבר עוד יותר דרמטי, נכון. של נגישות של כל אחד בבית, כמעט לכל דבר שנפתח.
שזה באמת מדהים. מי שרוצה ללמוד יכול, עכשיו כבר אין תירוצים. תודה רבה לך, פרופ' מירי אליהו פלדון, מומחית למהפכת הדפוס מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה גם לך.
רגע לפני שנדבר עם פרופסור משה זורמן, שמיד יצטרף אלינו, אנחנו מדברים, מארחים כאן באולפן את דוקטור יואב ברוזה, מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון, שבין היתר אחראי לכנס, שכותרתו ניטור רפואי מבוסס חיישנים, הוא מקבוצת המחקר של פרופסור חוסם חייק. את הכנס ארגנו השנה חברי קבוצת המחקר כולם, מלבד דוקטור יואב ברוזה, גם דוקטור רותם וישינקין, יאנה מילוטין וליאת צורי. מה עוד היה בכנס שאתה יכול להזכיר לנו או לספר לנו?
אוקיי, אז רציתי אולי לתת שתי דוגמאות לשני נושאים שנעשו. אחד, חוקרת מאנגליה שבעצם היא הציגה יצירה של חוטים מוליכים, או נקרא לזה טקסטיל מוליך, ליצירה של חיישנים או מערכות לבישות למדידה. הם השתמשו בפיתוחים שלהם למדידה של ליתיום. ליתיום משמש כתרופה להפרעות פסיכיאטריות, כן. להפרעות דו-קוטביות, למיני מניה דיפרס. כן.
מתכת מהראשונות בטבלה המחזורית, שנמצאת גם בסוללות וגם במתח שהוא מייצב את מצבו, או עושה משהו טוב לנפש.
אז כן, אז זו תרופה למשל מאוד בעייתית, כי טווח הפעילות שלה, הטווח התרפואטי שלה, הוא מאוד מאוד מצומצם, ומסוכן, ולכן מחייבת ניטור ממש קבוע. אם אני לוקח היום אקמול, אני יכול לקחת, לא יודע, שני כדורים, זה, וכותבים לך בדפים, מומלץ עד, לא יודע, 10 כדורים ביממה. אני, סליחה, אל תיקחו אותי, אני לא יודע בדיוק, אבל זה מה שמומלץ, כתוב את ההתוויות, ולגבי ליתיום, הטווח פעילות הוא מאוד מצומצם, כי הוא מאוד מסוכן, והם עשו כבר ניסיונות על ניטור לביש, וזה אחד היתרונות בניטור לביש. אתה יכול כל הזמן לנטר את המצב, מצב מסכן חיים, אז זה דוגמה אחת. עוד דוגמה מעניינת שהייתה, היא לא החיישן עצמו, אלא בעצם כל המערכות החשמליות הלבישות האלה צריכות מקור אנרגיה. ובדרך כלל על מה אנחנו מדברים כמקור אנרגיה לדברים הלבישים? אמרת על ליתיום לפני רגע, אז
לא, טוב, יש סוללות המשר, אני מקווה שגם אור השמש איכשהו זה גם נכנס, אבל גם הגוף שלנו יש בו אנרגיה, לא?
אז סוללות, בהחלט, כל התחום הזה של הפעלה של המערכות האלה בשיטות שונות. אז האמת שרציתי לציין גם כן עבודה אחת מספרד, הם מפתחים, אפשר לקרוא לזה בטריה מנייר, אם אני אשים את זה באיזשהם מרכאות, אבל בגדול באמת בטריה מתקלט, שבעצם מכילה את החומרים הריאקטנטיים בתוך השכבות של צלולוזה, שזה בעצם תאית, שכבות שהן דיגריידבל, הן מתקלות, ובעצם כתוצאה ממגע של נוזל מהגוף, זה יכול להיות נניח זהה, החיישן שיושב על האור משופעל, בעצם הבטריה הזאת היא משופעלת, אותם חומרים כימיים מתחילים לנוע אל האלקטרודות ולהניע, וואו. ובעצם יוצרים בטריה שיכולה לשמש אותנו את המכשיר למשך דקות, לא יודע, אני חושב שכרגע הם מדברים על שעתיים מקסימום עבודה, ואז זה מתקלה וזה לא יוצר לנו, לא יודע, בתקופה הזאת של הקיימות, כל אותם בטריות, כן, שכל מונם מצרים חד פעמים שמשתמשים בדברים שרק יוצרים נזק לסביבה.
וגם סוללות, דיברנו על חלחול של מתכות וכו', נכון. קדמיום וכו'. אנחנו נעצור כאן, פרופסור משה זורמן כבר נמצא איתנו על הקו, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עינם. אתם ודאי מכירים אותו, מדי שבוע אנחנו בפינת הקתדרה למוזיקה, היום יום ההולדת של המלחין רוסיני, מדוע הוא נחשב לפופולרי במלחיני האופרות? שלום לי, פרופסור משה זורמן.
שלום, דודו.
בוא נלמד באמצעותך מי הוא היה.
מי הוא היה? קודם כל, מלחין איטלקי, נולד ב-1792, באמת השבוע, וכרגיל, אתה צריך רקע כדי לצמוח ולהפוך גאון אופרה, אז האבא היה נגן קרן בתזמורת האופרה, והאימא הייתה זמרת אופרה, וכבר הנער ז'ואקין בגיל 18 כתב אופרות, וב-1815 כשהוא בן 22 הוא כתב אולי את המפורסמת באופרות, הספר מסיביליה, שבימים אלה הוא מועלד באופרה הישראלית. עכשיו, מה הגדולה של רוסיני? הוא ידע לכתוב בתוך ז'אנר שנקרא אופרה בופה. אופרה בופה זה אופרה מצחיקה, בניגוד לאופרה סריה שהיא אופרה רצינית, הנושאים הרי גורל. עכשיו, מה זה אופרה בופה? זה המצאה איטלקית שמערבת בתוכה יסודות של הקומדיה דל ארטה, הקומדיה של תיאטרון הרחוב האיטלקי, ביחד עם יכולות קוליות וירטואוזיות שהמקור שלהם מתקופת הברוק, מתקופת בח והנדל וכולי, וכמובן הדבר הכי חשוב, חוש מפותח בימתי להצחיק אותנו באמצעים מוזיקליים, שזה דודו, אתה בתור איש שמחפש את האלמנטים האלה, אתה יכול נכון. להבין כמה זה קשה להצחיק רק באמצעות מוזיקה, בלי טקסטים אפילו. ואתה יוצר את זה על ידי כמה אלמנטים שבדוגמאות שאני אביא לכם אנחנו נוכל להבחין לאט לאט. א', הסיפור של מאומה רבה לא מאומה, רעש גדול ואבוקה, ואתה מנסה בוקה ובולקה, מנסה להבין מה קרה, שום דבר לא קרה. וכמובן וירטואוזיות טקסטואלית, אפרופו סופר קליפרג'יליסטיק אקסטיאלידושס, היכולת להביר טקסט בצורה מאוד מהירה וכמעט מכנית, אנרגיה ריתמית. בקיצור, במקום שאני אתווה לך את הרצפט, בוא נתחיל לשמוע. נפתח בפתיחה לאופרה וילהלם טל 1829, אחד מקטעי האופרה הכי מפורסמים, אופרה שנכשלה, אבל הפתיחה שלה הפכה להיות סמל להרבה מאוד תוכניות בהמשך.
זה נכשל!
נכשל כישלון קולוסלי.
אחת היצירות המופלאות. רק אחרי הקטע הזה אפשר להתקדם, כן.
יפה, אז תשמע, למה זה נכשל? כי זה הפעם הראשונה, אחרי עשרות הצלחות קולוסליות שהפכו אותו לאיש מאוד עשיר, הוא ניסה לכתוב אופרה רצינית, על עם נושא היסטורי, על דמותו של וילהלם טל, וכמובן בזה הוא נכשל. מה עשה בן אדם, שבגיל 35 זוכה לכישלון כזה, מפסיק לכתוב עד סוף ימיו, כיוון שיש לו מספיק כסף, והופך להיות המאסטר שף של פריז. הופך להיות טבח שכל פריז באה ומשחררת לפתחו, ועד היום אתה נכנס למסעדה איטלקית, יש הרבה מנות שהקרויות על שם רוסיני, סטייק רוסיני זה אחד מהסטייקים המעוללים שכל טבח איטלקי עושה עד אצלם היום הזה.
הפסדנו מלחין לטובת מסעדות?
מלחין לטובת מסעדות, ובהצלחה קולוסלית האיש ידע לחיות את החיים, את החיים הטובים. וזה אחד מסיפורי האגדות הנפלאים של עולם המוזיקה. בוא נראה עוד פעם, אמרתי לכם, הדבר הראשון זה האנרגיה הריתמית ששמענו זה עתה. הדערת הסוסים של וילהלם טל שמבוטט בתזמורת, אין כמוהו לעשות את זה. עכשיו גם הנושא שקראנו זה הווירטואוזיות הקולית. שים לב, האריה המסיימת של האופרה צ'נרנטולה, שזה בעברית קלה לכלוכית, זה סיפור לכלוכית הידוע, ואז פה שר הלכלוכית בטקס הניסויים שלה עם הנסיך, כשמסביבה החיות המרשעות שמסתכלות עליה בקנאה, נון פיומסטה, כבר לא עצוב, העולם שמח, יש אהבה, יש רוסיני, צ'נרנטולה.
Non più me
להשאיר את זה, וואו.
תנסה באמבטיה, תראה, אין אפשרות.
וואו, יש פה מחלוקת באמת, טוב, חלק מה... אופרה זה משהו שצריך להתרגל אליו, ברגע שאתה מתרגל לזה, זה משהו נהדר.
או, זה לוקח את כל האנושי עד קצה קצה היכולת האנושית. יפה. וכעת של האריה שעשתה לרוסיני את הקריירה, אריה של פיגרו מתוך הספר מסיביליה. עכשיו, מי זה פיגרו? פיגרו זה ספר הכפר, אבל הוא הרבה יותר מספר. הוא מתווך, שליח, מפשר, מגשר, כל מה שקורה בכפר עובר דרכו, ותמיד הוא חותך את הקופון שלו בסוף העסקה, וכאן הוא מתלונן על זה שאין לו מנוח, כולם זקוקים לשירותיו. פיגרו פה, פיגרו שם, אנשים, הגברים, כולם רוצים לראות יפה ולסדר את שערותיהם. פיגרו, פיגרו, מתוך הספר מסיביליה.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, alla parrucca, permesso la barba, con la sanguigna, nel sediglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, nel sediglietto, ehi, Figaro, Figaro. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, uno alla volta, per carità, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Molto pochissimo, so come femmine, con l'infantato della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà.
Mode samech ve'optimi.
זה רוסיני, לכן אמרנו, התחלנו את הסיפור שלנו בזה, כמה כולם אוהבים אותו. זה הוא כותב בגיל 22, וואו. אופרה של 3.5 שעות, כתב בשבועיים. זאת אומרת, איש מהיר לגמרי, וגם אתה מבין אחר כך, רוח בקלות הלך לו, שהוא הפך להיות טבח באותה קלות, וקנה את כל ליבותיהם של בני פריז עם העניין הזה. אז מה אמרנו? אמרנו אנרגיה, אמרנו ריתמיות, אמרנו וירטואוזיות טקסטואלית, והכי חשוב, מנגינות. פה אנחנו נשמע אותו באחד השירים המפורסמים שלו שנקרא לדנצה. הוא לוקח את מחול הטרנטלה האיטלקי, המנגינה, הקצב המפורסם האיטלקי. במשקל השש מיניות, אבל מוסיף לו את השיר, וזה הופך להיות כשהירח שר זורח מעל הים. ממא מיה, אנחנו נתחיל לרקוד, ריקודים של אהבה ושמחה. ממא מיה, לדנצה.
Mezzo al mare, mamma mia, si salverà. L'ora bella per danzare, e l'amor non mancherà. C'è la luna, mezzo al mare, mamma mia, si salverà. L'ora bella per danzare, e l'amor non mancherà. C'è la luna, mezzo al mare, mamma mia, si salverà. Presto in danza, tondo, tondo, donne mie, venite qua. Un garzon belleggio tondo a ciascuna toccherà. Finché ciel brilla una stella e la luna splenderà. Il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, già la luna è mezzo al mare. Mamma mia, si salverà. Finché, 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 mamma mia, si salverà. Finché, 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 mamma mia, si salverà. Salta, gira, gira, ogni coppia cerchia va. Già salta, si ritira e alla salta tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchia va. Già salta, si ritira e alla salta tornerà. Già salta, si ritira.
e alla sala tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa van seconda, con la sorda fermo sta. Viva il balla, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, il più bel piacere del mondo, la più cara voluttà. Mamma mia, già la luna è mezzo al mare. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, si salterà. Finché, 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 mamma mia.
היה עדיין שבור לב מזה שהוא עזב את עולם המוזיקה לטובת הבישול והטבחות.
אולי עשה בסכר, עשה בסכר. כמה שלגרים בן אדם יכול לסוף בחייו?
מעניין.
מה, אתה יוצא היום הביתה ושר את השירים האלה, דודו, אני בטוח. עכשיו, כיוון שזה הפך להיות כל כך פופולרי, כל המוזיקה הזאת, אז גם קומדיאנטים היום, אנשים שעוסקים קומדיה, מנצלים את היכולת של רוסיני לתפוס אותנו בז'אנר שלהם. אז אפילו שלמה בר אבא מפורסם, מחופש למנצח, מנסה למכור את האוטו שלו בנייד, תוך כדי ניצוח על הפתיחה לאופרה וילהלם טל של רוסיני. שים לב איך מוכרים את האוטו תוך כדי ניצוח על וילהלם טל של
רוסיני. נשמע את זה ונודה לך, תודה רבה פרופסור משה זורמן על הפינה. עדיין לא שומעים, או אולי, אולי עכשיו? בינתיים אנחנו נהנים מהקדמה.
הלו?
או.
לא, לא, אתה לא מפריע, להפך. המודעה זה עדיין אקטואלי. מצובי שילן שריית שנייה, מבחוץ היא נראית יפה פייה, אה? לא חברה. פרטי שמורה, רדיו טייפ חדש, ריקוד מאור נחש. מחיר מחירות, 40,000 אחרון.
גם זו דרך למכור רכב. תודה רבה לדוקטור יואב ברוזה מהפקולטה להנדסה כימית בטכניון על השעתיים מרתקות, תודה שהגעת לכאן. תודה רבה לעורכת ענת שרון בלייס, המפיקים אבי שמאי ואלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אנחנו משודרים בשידור חוזר גם בשבע בערב בכאן תרבות. אפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. תודה.